שלום, שלום, ברוכים הבאים. האמת שלא ברור לי למי אני אומרת ברוכים הבאים, אנחנו לבד פה, אני לבד באולפן בניו יורק, לא לבד אלא עם הצוות הנהדר, ברכה טורנהיים ויאנקי טייטלבוים כאן באולפני פלו מושן, תודה להם. תודה לכם שם בבית, אני סקרנית במיוחד השבוע לשמוע מאיפה אתם צופים בנו. האמת שהתשובה היא בטח בבית, עם חמישה ילדים עליכם ושאריות של ארוחת הערב, אבל בכל זאת, בארץ ובעולם, נשמח תמיד בתגובות לשמוע מאיפה אתם מצטרפים אלינו, השיעור השבועי במתכונת קצת אחרת. אני רוצה להודות כרגיל לתנועת המזרחי, אנחנו כאן בניו יורק בשליחותה, לישיב יוניברסיטי, לקרן דניאלי הנהדרת, שבזכותה אנחנו מגיעים לכולם, והאמת שהם כבר מזמן הבינו את מה שהעולם כולו מבין היום, כמה צריך להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי ללמוד, ללמד, להעביר מסרים של תוכן. תודה כרגיל ליהושע סיסקין על התרגום לאנגלית, תודה ליהודיה שחר. ואנחנו מתחילים כמה וכמה הקדשות ששיגרתם במהלך השבוע, שיעור מוקדש לעילוי נשמת. אתם יודעים מה, אולי לפני הקדשות שלכם נקדיש כולנו את השיעור לרפואה שלמה, לכל מי שחלה בקורונה, לרפואה שלמה של העולם, של הכדור המשותף הזה, כולנו ביחד. להסרתה של המגפה הזו מעלינו במהרה ועם כמה שפחות נזקים מכל הבחינות. שיעור מוקדש לעילוי נשמת צבי מאיר בן משה יונתן גרינשטיין, נעמי שולמית בת מרליז רבקה, בקי בת סולטנה, קרן בת יונתן וארלה, גלי דידי, אבי משפחתנו שנפטר לפני 120 שנה, כך כתוב פה, יוסף אבישב בן שמואל, אורי בן ברוך, קהילה יהודית בת יהושע. שיעור מוקדש גם לרפואת התינוק בנימין צבי בן מלכי, מלכה בת שרה, דן בן שרה, חיה מוריה בת אסתר, ניר רפאל בן רחל ברכה, ומי שמזכירה לי פה להגיד מזל טוב מיוחד השבוע לכל הזוגות שהתחתנו בעשרה, הם לא התחתנו בעשרה, הם התחתנו במאות אלפים בוואטסאפים ובפייסבוק, כל אחד שהתחתן בחתונה צנועה כזו ויפהפייה הפך לכותרת עולמית, עוד ניגע בזה בהמשך גם במהלך השיעור. אז אנחנו מתחילים ומזכירים שאפשר לעקוב אחרי כל התכנים תמיד בדרך הזו, זה מופיע כרגע על המסך, ממספרים ישראלים, ממספרים אמריקאים, אפשר לקבל את התכנים בעברית ובאנגלית, חלק יומי קצר שיוצא מדי יום, ולינקים להרבה הרצאות, זה לא רק השיעור השבועי, יש עוד הרבה תכנים אונליין, לכל מי שרוצה להתחבר ולשאול, אז בבקשה, ולכל מי ששואל אם יש שיעור בשבוע הבא בפאלו אלטו, או עוד שבוע בפילדלפיו, אם בשבת הזאת אני בטורונטו, כמו שכל מיני מודעות בישרו, התשובה היא כמובן לא, לצערנו, בעזרת השם, נשמח להמשיך כאן את השליחות ואת ההרצאות ברחבי ארצות הברית בקרוב. אני חושבת שמה שאפשר להועיל בו לכולנו במהלך בעלת הקורונה, זה לא לדבר על הקורונה. כלומר, לא לעשות עכשיו שיעור שכולו כולו מוכיח איך הקורונה רמוזה בנביאים ובכתובים וכולי. אנחנו כן ניגע בה וכן נלמד לקחים לחיינו שהם רלוונטיים תמיד ובפרט בעידן הקורונה, אבל אנחנו גם נדבר על הפרשה, שזה מין משהו כזה שקל לשכוח ממנו בשטף היום יום השוחק והמפחיד. קשה, אבל אני רואה שכל המומחים, כל המומחים אומרים שהעיקר זה לנהל סדר יום, העיקר זה לשמור על שגרה. כל פסיכולוגית ילדים או מבוגרים שמדברים איתה, קודם כל לצאת בבוקר מהפיג'אמה ולקבוע לעצמך סדר יום. אם אתה בבידוד, אותה קצת כמונו, במין חצי בידוד, כי כל האנושות קצת מבודדת. ולכן גם אנחנו נשמור על שגרה, והשגרה היא לזכור שיש דופק שקוראים לו פרשת השבוע, ואיפה שלא נהיה, וגם אם בתי הכנסת סגורים ברחבי העולם, אנחנו נקרא את הפרשה גם השבוע בבית או בבית הכנסת, ואנחנו נמשיך לעסוק בזמן הזה, בדופק הזה שמתחלף. ומה שקורה באמת זה שאנחנו מסיימים את ספר שמות. אנחנו מסיימים את החומש השני עם פרשות, גם ויקהל וגם פקודי, את שתיהם אנחנו קוראים השבת, ומכריזים חזק, חזק ונתחזק. רק לחשוב איך התחלנו את החומש הזה, איפה ישראל הייתה, איפה העולם כולו היה בתחילת חומש שמות, ומה הטריד אותנו אז, כן, המחסור בחמאה, אלה פחות או יותר היו בדיחות בישראל, לפני כשלושה חודשים, תחילת השיעבוד במצרים, והנה אנחנו מסיימים אותו בסיבת סיום ספר שמות, באווירה אחרת לחלוטין. אנחנו נדבר על חמש המילים המנחות בפרשת, בספר שמות כולו. לא נדבר רק על הפרשות. אנחנו נפרדים מהחומש. חמש מילים מנחות זה אומר שהן חוזרות הכי הרבה פעמים, עם משמעות מסוימת, עם שכיחות יחסית. מי שעזר לי כרגיל בעניינים החישוביים האלה זה הפרופסור קובי קרמר מהטכניון, שתמיד עוזר בשאלות האלה. אני לא יודעת לספור בערך אחד ועוד אחד, אבל מילים מנחות, כמובן, זה מנחות תרתי משמע. הן מנחות אותנו להבין מה העומק של הסיפור. התעלמנו כמובן ממילים כמו אל ועת וכל מיני דברים כאלה, ומצאנו את חמש המילים הכי משמעותיות בחומה שאנחנו מסיימים יחד, ואולי שוב, דווקא בסוף השבוע הזה, כדאי להתחבר אל הנצח, אל הפרשה, לשאוב קצת, לשאוב עוצמה, לשאוב תזכורת לכוחות שלנו. כולנו צריכים את זה בימים האלה. מילה ראשונה, 175 פעמים מוזכרת המילה עם. 175 פעמים היא מוזכרת בספר שמות, כמובן בספר בראשית, חבל להשוות, היא לא רלוונטית, בספר בראשית מדברים על האנושות, ספר גלובלי, אוניברסלי, בריאת העולם, גן עדן, סיפורי המבול, אחר כך יש את המשפחה הזאת של אברהם אבינו, אבל זה עדיין לא, זה או סיפור של כל העולם, או סיפור של משפחה. הנקודה של עם, הזיהוי שלנו כעם, מתחיל בספר שמות, ומשם והלאה אלה הם אנחנו, עם ישראל, והיופי הגדול בפתיחת ספר שמות, זה שלא אנחנו מבינים מי אנחנו. האויבים שלנו מזהים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מזהים את עצמנו. בואו נסתכל על הפסוק שבו המילה עם, העובדה שאנחנו עם, מוזכרת לראשונה, והיה קומל החדש על מצרים, כן, פרעו, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו. מה הוא אומר? הנה עם. שתי מילים. הנה עם. ואחר כך בני ישראל, רב ועצוב ממנו. תסתכלו, הנה עם. אתם רואים את החבורה הזאת, משפחות משפחות, יעקב הגיע מישראל, איש וביתו, והיו לו כל מיני ילדים, 12 השבטים, וכל אחד ככה הם פרו ורבו וכולי. חבר'ה, הנה עם. החמולות האלה, השבטים האלה, הם אומה, הם לאום, הם זהות. הם אולי לא קולטים את זה. אני פרו מבין את זה יותר טוב מהם. דבר מדהים, אני חושבת עד היום, שאויבינו יודעים מי אנחנו, טוב מאיתנו, שמצוקה ומשבר מזכירים לנו מי אנחנו. המילה עם היום מותקפת, כמובן, באקדמיה, בתקשורת, מושגים כמו משפחה ועם, קהילה, דת, מסורת, זה מושגים שבעידן הפוסט הרבה פעמים עומדים למתקפה. הרבה מאוד מערכות היום עוסקות יותר בפירוק מאשר בבנייה, יותר בביקורת ובהחלשה מאשר בחיזוק. ואני שמתי לב שלא מעט אנשים, כלומר כמעט בלי סוף אנשים, שמו לב לאותה נקודה שהופיעה בסוף פרשת השבוע הקודמת. אני לא נותנת קרדיט לכולם, כי את הרעיון הזה שלחו אליי, אני חושבת שעשרות אנשים, לא רק אליי, זה פשוט פורסם בכל מקום, לפעמים זה כאילו, זה מין פשט כזה, זה פשוט זועק מתוך הפסוקים אלינו. והאמירה הזו מופיעה בתחילת הפרשה שקראנו בשבת, פרשת כי תישא, ואני חושבת שזה פשוט כל כך פשוט, שלא ברור למה אנחנו, העם שלנו, לא מסיק את הלקח. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יבהם נגף בפקוד אותם. כך מתחילה פרשת כי תישא. אומר לנו רשי, כשתחפוץ לקבל סכום עניינם, לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אל תספור 1, 2, 3, אלא כל אחד, יתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים, ותדע מניינם. בואו נעשה רגע סדר. אנחנו לא סופרים את עם ישראל 1, 2, 3, 4, כל אחד נותן מחצית, אותה אנחנו כאילו מונים ומזה אנחנו מתחברים. ויותר מזה, אין גם מעמדות בתוך הדבר הזה. העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. ואומר לנו רשי, זה קשור למגפה. לכפר על נפשותיכם, זה אומר שלא תנגפו על ידי המניין, שלא יהיה, קודם אמרו, ולא יהיה בהם נגף. ורשי מזכיר, אתה רוצה להינצל מהמגפה, מהמחלה, תחיה באחדות. ולא סתם מאחדות, תפסיק את הספירות, אנחנו כבר 3 מערכות בחירות סופרים, סופרים קולות, סופרים קולות קשרים ופסולים, סופרים קולות לגוש ההוא ולגוש ההוא, לבייס הזה ולבייס הזה, למפלגה הזאת, סופרים ממליצים, תפסיק לספור, עוד פעם, כמה פתקים, כמה, בסקרים, סופרים מנדטים, סופרים גושים. יש כאן נתינה שאומרת, אתם לא מושלמים לבד, אתם צריכים לעשות את זה ביחד, כל אחד הוא חלק מהדבר הגדול הזה ששמו עם ישראל, וחלילה חלילה, אני לא רוצה להגיד, אנחנו מתחילים לספור חולים, חולה מספר 197. מה ספרנו לפני 3 שבועות? מנדטים. מה אנחנו סופרים עכשיו? חולה מספר 197, הלך למסעדה, איזה בליינים. חולה מספר 200, התעטש פעם באור יהודה, במקולת, כולם צריכים להיכנס לבידוד. אם אנחנו לא רוצים לספור, אומר לנו רשי, את המגפה, תספרו אחד את השני, תספרו, כלומר, תראו אחד את השני, זה מעניין. היום הביטוי זה לא סופר אותי, כלומר, הוא לא רואה אותי. תראו אחד את השני את החשיבות, ותבינו שכל אחד הוא מחצית השקל, תלכו לאחדות. זה לא המלצה פוליטית, בשיעור אנחנו מאוד נמנעים מפוליטיקה, אבל אחדות לא במובן של ממשלת אחדות, של אחדות, גם, אולי, אבל אחדות במובן של בכלל, ההבנה שיש לנו סיפור משותף, שהולך סביב המשכן, שהולך סביב, שבאותה פרשה מוזכר חטא העגל, כמובן, יש לנו, צריך לדעת מה לא לעשות, מה כן לעשות. במובן מסוים, סיפור הקורונה החזיר אותנו להיות עם. עם זה אומר, יש מדינות בעולם הזה, יש גבולות, יש זהות, יש בסוף שלטון מרכזי, משרד הבריאות, מערכת, ממשלה, אפילו כאן בארצות הברית, כל יום, מושל ניו יורק, מושל ניו ג'רזי, אתה חוזר, למי אכפת, עד אתמול, אנשים שאת השמות שלהם לא כל כך עניינו אותי, אתה חוזר למסגרות האלה, אתה חוסם גבולות, אתה רואה את הקשר בין יבשות, וכל מדינה מגיבה גם אחרת בהתאם לאופייה, ומצד שני רואים שכל אחד צריך את השני, כלומר כל עם בפני עצמו, אבל חייבים גם שיתוף פעולה גלובלי, חייבים אחרת, אחרת בסוף זה גם מחלחל דרך הגבולות של כולם. עד כאן על הנקודה הראשונה, מילה המנחה החשובה הזו, שאנחנו יוצאים ממנה מספר שמות, אנחנו עם, עם אחד. למרות הכל, וזה קשה והרבה מאוד, אני לא יודעת מה, כל שנה מחדש, כנראה שזה שערה מסביב כשמגיעים לסיום ספר שמות, אז זה ככה גם השנה. מילה שנייה, מילה מנחה שנייה, מילה שבאמת חוזרת מספר סי של פעמים, 323 פעמים. 323 פעמים, המילה עשה, השורש של עשייה, עין, סין, היי, חוזר. עשו, עשו, לעשות, יעשו, עושים וכולי. ספר בראשית הוא ספר הבריאה. הקדוש ברוך הוא עושה, הוא בורא, הוא עושה והוא עושה והוא עושה, הוא בורא את העולם. בספר שמות, בדיוק הוא הצד השני של המטבע, אנחנו עושים, אנחנו פועלים, אנחנו מתחילים לעשות. האדם הוא לא רק נברא, הוא נברא בצלם, אבל גם הוא עושה. הוא צריך גם לעשות בצלם אלוקים. וזה מעניין בפרשה שלנו, אפשר לדבר על עשייה לאורך כל שחומה שמות, אבל זה בולט בעיקר בפרשיות המשכן. פרשייה שלנו, תחילת פרשת פקודי, הפועל, הנה דוגמה משמעותית מאוד, לפועל עשה, ובצלאל בן אורי, כן? בונה המשכן. בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. הוא לא רק עשה, הוא עשה את כל. זו דוגמה אחת מתוך 323, כלומר יש עוד 322 דוגמאות, רובן סביב המשכן, כי למה? אם קודם אמרנו שיש עם, מה התוכן של העם הזה? מה הוא עושה כל היום? העם מרוכז סביב מרכז רוחני, משכן, מקדש, ירושלים, תורה, אבל יש לעם הזה מה לעשות. קודם כל, לגדיר אותו, יש עם, עכשיו מה הוא עושה? ומה שהוא עושה זה כמובן, פועל קדושה בעולם, עושה דברים. זה מאוד מעניין שאנחנו רואים איך גם בספר בראשית וגם בספר שמות קורה משהו בסוף העשייה. בספר בראשית הקדוש ברוך הוא יוצר, 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 בורא, 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 מאוד אינטנסיבי, שישה ימים של אינטנסיביות, ואז מה? סטופ, שבת. סטופ, שום דבר לא קורה. שבת, עכשיו מנוחה, הוא שובט, אנחנו שובטים, הוא נופש, הוא נח, אנחנו נוחים ושובטים. זה המנגנון. מה קורה בספר שמות? אותו דבר. אנחנו עושים ועושים ועושים. המשכן, זה פעילות שמתוארת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. ומה קורה במשכן שקורה את השבת? העבודה נפסקת. העבודה שלנו בעולם הזה היא מבורכת, אבל גם לה יש גבול. אנחנו צריכים לדעת שכל עשייה, אפילו עשייה לשם שמיים, אפילו בניית המשכן, השבת גוברת עליה. אני חושבת שזה קשר אחד בין ספר בראשית לספר שמות, אבל בהקשר שלנו, של האדם, יש פה גם תיקון. בספר בראשית לא היו לנו גבולות. סולקנו מגן עדן כיוון שלא ידענו להגיד לא. ואחר כך קין רוצח את הבל כי לא יודעים להגיד לא. וחטא המבול הוא חטא שלא יודע להגיד לא. וכי בגלל כל מה שהם עשו, הגזל וכולי, לא היו להם גבולות. ומגדל בבל מטפס את השמיים, אין לו גבולות. והנה אנחנו בונים משכן. ואומרים לקדוש ברוך הוא, לא רק שאנחנו בונים משכן, יש לנו גבולות. אנחנו פה עושים די, סטופ, פוס. כי השבת היא חשובה יותר. במובן מסוים אנחנו מתקנים אפילו את חטא אדם הראשון, אפילו את החטא ההוא של איזו קומה שנייה של הבריאה. אנחנו מוכיחים היצירה הזו ששמה האדם, היא עכשיו פועלת אחרת. היא יודעת מתי לעצור, מתי לשים גבול שלא כמו אדם הראשון, ואולי לכן הפרס הוא, אדם הראשון גורש מגן עדן. אנחנו נכנסים לגן העדן כל שבוע, בשבת, בחזרה, זאת טעימה מעין עולם הבא, מעין גן עדן. אנחנו יודעים בחינוך, זה עיקרון חינוכי מאוד בסיסי, מאוד מפורסם, שהשעמום מביא לידי חטא. שועמה מביא לידי חטא. תסתכלו על הספות, על הילדים שלכם שרוחים על הספות ברחבי הבית, עכשיו משועממים, יש לנו הרבה הוכחות חיות לזה השבוע. אבל גם ההפך הוא הנכון. העשייה מובילה לידי מצווה. הפעילות, האקטיביות, חוסר השעמום. אם השעמום מוביל לידי חטא, הפך השעמום יוביל לדברים טובים. וזאת העשייה. להיות אקטיבי, להיות פעיל, להיות בשליחות, זאת הדרך האמיתית לחנך אנשים. איך הולך השיר החלוצי הזה? אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. לבנות ומתוך כך להיבנות. אני בונה משכן, אני עושה משהו טוב בחיים, אני נבנה. כשיש לי למה לקום בבוקר, יש לי משהו מלהיב, גם אין לי זמן לשטויות ולחטאים ולקשקושים, אבל גם יש לי כן מאוד מאוד גדול. השבוע ראינו המון דוגמאות לזה. ראיתי את הלוזים של כל האימהות המיואשות לחופשה הכפויה הזו, ועוד לפני פסח, ועוד עם הקורונה, ואי אפשר לצאת, ואי אפשר לבלות וכולי. שמתי לב שהלוזים האלה, חלק מהם הם מאוד מאוד אופטימיים. הנה למשל סדר יום של חברה שלי, שאני כמובן מקנה בה ביותר, אין שום קשר למה שמתרחש בבית שלי, אבל עם המתוקתקות, המסודרות, החינוכיות האלה, שימו לב, זה יופי, קמים בבוקר בשבע וחצי, טוב, אצלי זה יותר קרוב ל-11, תפילת שחרית, תה ועוגיה ופירות, זמן לימודי קודש, ארוחת בוקר, משחק חופשי, לימודי חול, יצירה, לימודי אנגלית, תהילים, ארוחת בוקר, הפסקה, סידור לפסח וזמן בפלאפון, וכולי וכולי, סידור הסלון, ארוחת ערב, טוב, בעזרת השם, שיהיה להם בהצלחה, אשרי המאמין וכל הכבוד. בהמשך השבוע ראיתי אמהות קצת יותר ריאליות, או קצת יותר קרובות אליי, שפרסמו לוזים אחרים באינטרנט, הנה דוגמה, לוז של אמא, מסוג קצת אחר, קמים בבוקר, בקיצור, אומרת להם שמצחצחים, לא מצחצחים, יוטיוב, 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 חביתות, צ'יפס, צ'יפס, חביתות, יוטיוב, לישון, שזה אופציה אחרת. טוב, צריך למצוא את השפיות ואת האיזון, אבל אני חושבת שכל ההורים מבינים דבר אחד, עשייה של הילדים היא המפתח. בכלל חשבתי, למה אנחנו כותבים את הלוז? הם צריכים לכתוב את הלוז, וכשאתה תכתוב, לא מריחת זמן. הרי אם אתה נותן דף ועת לילד, עשינו את זה, עם הילדים היותר בוגרים אצלנו, קח דף ועת, תגיד אתה מה הלוז שלך, מה אתה רוצה למלא בו את היום, תבנה את המשכן שלך. את הלוזים האלה לא צריך לראות בכתב יד של אמהות, צריך לראות בכתב יד של ילדים, ילדותי, עם שגיאות כתיב. אתה בונה, ומתוך כך אתה גם יותר מחויב, ויותר אקטיבי, ויותר פעיל. הסוד הגדול הוא שעשייה מחייבת, עשייה, וזה ספר שמות, תפסיק לקבל טובות מהקדוש ברוך הוא, הוא מביא לך את 10 המכות, ואת יציאת מצרים, ואת קריאת ים סוף, ואת מתן תורה, והכל, אבל הדבר העוצמתי ביותר זה שאתה מתחיל להיות פעיל, אתה לא יושב ורק מחכה למן שיורד מהשמיים, אתה בונה משכן. זה הסוד הגדול למבוגרים, לילדים. יצא לדבר לפני כמה זמן עם הרב מוישה ביין, הוא ראש הארגון המפורסם, ה-OU, ה-Orthodox Union פה באמריקה, שהוא לא רק כשרות, אני הופתעתי, זה ארגון כשרות ענק, אבל ה-OU עושים עוד הרבה דברים. הוא אומר לי הרב ביין, שהוא דיבר עם מומחה בחברת סוני, רצו לעשות איזה משחקים על הלכה ועל תורה, ואותו מומחה בסוני אמר לו שהעולם עובר היום ממה שנקרא leaning backwards entertainment ל-leaning forward entertainment. ואני אסביר, בידור של להישען אחורה, כאילו לשכב כזה אחורה ולראות איזה סרט שרץ ממך, אתה לא עושה כלום, אתה פסיבי, ל-leaning backward forward, אני מתכופף קדימה, אני משחק, אני פעיל, כן? אני בגיימבוי, אני בפלייסטיישן, אני מפעיל, אני עושה. אם נסתכל על העשורים האחרונים, העולם עובר לעשייה יותר אקטיבית. אפילו בתחום הבידור, אומר אותו מומחה בסוני, לרב ביין, אנשים רוצים להיות אקטיביים גם בעלילה של הסרט שהם רואים. וזה בטוח שבעתיד אף אחד לא יבוא לראות סרט עם עלילה. אנחנו נבחר את הסוף. רוצים להשפיע על התוצאות של תוכנית הריאליטי. רוצים לבחור את הסוף של הספר וכו' וכו'. אז אנחנו מבינים פה עוד כמה העשייה שלנו היא חשובה. עשייה, כמובן, מבורכת, עשייה של מצוות. אני חושבת שהימים האחרונים של הקורונה מלמדים אותנו המון על דיוק, המון על עשייה, המון, זה ממש הזכיר לי את פרשיות המשכן. פרשיות המשכן מדברות על ירידה לפרטים. מה זה משנה מה האורך של הבד? מה זה משנה מה המשקל של העץ? מה זה משנה מאיזה סוג של אבן בדיוק? נו, יאללה, משכן. לא, לא. יש שם פירוט אינטנסיבי, אובססיבי, מאות פסוקים. הקורונה מזכירה לנו כמה ירידה לפרטים קטנטנים, קטנטנים הם חשובים. לדקדק במצוות זה לא בושה. להסתכל בהלכה, בטח עכשיו אנחנו ערב פסח, לבדוק פירורי חמץ, בחורים ובסדקים. אנחנו באמת, אפשר לראות משל רוחני מהדאגה של אנשים, עומדים 2 מטר, לא עומדים 2 מטר, פתאום כולם נהיו מדקדקים במצוות. אני מקבלת מיילים במקומות עבודה שלי, מייל מבוס שלי, מסמנכ"ל שלי, הוא כותב, חובת נטילת ידיים. לא האמנתי שיהיו ימים שהוא יכתוב לי מייל, חובת נטילת ידיים. אחר כך זה חובת הפרדה. חובת הפרדה, עובדים בקומות נפרדות, בחוליות נפרדות, יוצאים להסעה, יוצאים לאכול ארוחת צהריים, הכל בהפרדה, לא מגדרית, אבל הפרדה בין קבוצות. עוד כמה ימים אני אקבל מייל, חובת שמירת שבת לדעתי. כלומר, אתה רואה את ההלכה, את הקדושה שבה מתייחסים להוראות הבטיחות, והן באמת חשובות מאוד, ואת הדקדוק בפרטים, בלי להבין. אני לא תמיד מבינה למה וכמה ואיך, אבל אני מבינה שיש פה משהו שאני לא יכולה להסביר לעצמי בעיניים, ובכל זאת הוא מאוד 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 חשוב. רוצה להמשיך, אבל קודם כל להראות לכם ממש, זה היה נראה לי, השבוע ישבתי על זה עם הילדים, והילדים אמרו לי שזה נראה לי ממש כמו שולחן ערוך, שולחן ערוך קורונה. זה מאחד האתרים של מכבי של גללית, וכולכם מכירים את ההוראות האלה, חוזרים עליהם בחדשות, זה כמו שעומדים ומשננים ממש סעיפי הלכה בחדשות כל היום. לאחסן את הכביסה בסקית ייעודית, להשליך את כל המוצרים החד פעמיים, את המחטות אף, לשים בסקית בחדר הבידוד, ולשים עוד סקית לפני שמפנים בפח אשפה, שטיפת ידיים זה 20 שניות, וכולי, ולנקות את לחטא את כל המשטחים. זה הכל נראה כמו הוראות למצורע בימי המשנה, אבל זה שוב מזכיר לנו את כוחה של העשייה. כמה העשייה מול הקורונה חשובה, וכמה העשייה שלנו כיהודים בעולם הזה היא חשובה, מילה מנחה שנייה שאנחנו מקבלים במתנה מספר שמות. נמשיך אל המנחה השלישית, בעצם אל העיקרון השלישי שאנחנו למדים פה, מצרים. 175 פעמים שוב, ולמספרים דרמטיים, גרנדיוזיים, 175 פעמים המילה מצרים מוזכרת בספר שמות, כמובן לא כאנון צדיק, לא כמקום פיזי, נקודת ציון, כתרבות, כתפיסת עולם, כאידיאולוגיה, מוזכרת כמשהו שצריך להתרחק ממנו, משהו שאנחנו צריכים להיות אחרים. זה לא נעים בעולם כזה, שהוא בסך הכל גלובלי, ואתה רוצה להיות מנומס, להגיד, אוקיי, זה שלך. זה התרבות שלך, זה לא התרבות שלי, אני מתרחק ממנה. צריך להבין שמצרים העתיקה, אנחנו חושבים שזה משהו פרימיטיבי, פרעו היה איזה טמבל כזה, מלא בגאווה. זה היה מאוד קשה בזמן אמת להתרחק ממצרים. מצרים הייתה פסגת התרבות. מצרים הייתה, הייתי אומרת, התרבות הכי מתקדמת, שלטת ומובילה. ואנחנו היינו פרימיטיביים. שוב, זה לא היום, היום קל לעם היהודי להגיד, אוי, תראו כמה זוכה פרס נובל יש לנו, איפה המצרים הם המטופשים האלה? לא. הפירמידות זה לא היה סתם. מצרים שלטה על שטח גיאוגרפי עצום. היא לכאורה שלטה בטבע, כן, עם הנילוס. היא המציאה את כל המערכות של ההשקיה ושל ניצול המים בנילוס. היא פיתחה מערכת של כתיבה, ממש של ספרות. היא ניהלה מיזמים של בנייה, מיזמים של חקלאות גדולים, שוב, עם השקיה. היו לה המון קשרי מסחר עם אפריקה במזרח התיכון. היא ניהלה מסעות צבאיים, מפוארים. היא ניצחה צבאות זרים. הייתה לה מערכת בירוקרטית מאוד מאוד יפה, משפטית, מערכת של טכנולוגיה, של חקלאות, של אומנות, של אדריכלות, של רפואה. זה לא איזה מצרי נלעג טמבל כזה, כן? מטומטם. זה מקור הערכה, הערצה, מקור השראה. איפה האומץ לצאת נגד תרבות מצרים? היום זה קל, אבל לצאת מול תרבות ולהגיד, לא, התרבות הקטנטנה שלי, המיושנת, הפרימיטיבית, הזקנה, יש אלוקים, יש תורה, קצת מלחיץ. זה מקרב את זה יותר למושגי ימינו. ובאמת, ספר שמות הוא לא ספר היסטוריה, הוא ספר אקטואליה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מאיפה? ממצרים, מהמצרים של אותו דור. לא להתבייש ולזכור את הפרספקטיבה ההיסטורית הזאת. הפעם הראשונה שמצרים מוזכרת, היא כשכתוב לנו בתחילת ספר שמות בפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ופרשננו לאורך כל הדורות קוראים בחשש ושואלים, הבאים מצרימה, עד כמה הם באים מצרימה? עד כמה הם מושפעים ובאים מצרימה לתוך התרבות המצרית? ההזרה הזו מלווה אותנו עד היום. אני השנה כאן בארצות הברית, מסתכלים על אחינו הבאים מצרימה, הבאים אמריקה, הבאים ארצות הבריטה, עד כמה הם באים ומשתקים, עד כמה הם זוכרים מי הם. מי שנמצא פה כבר, אני פוגשת פה אנשים, שישה דורות אמריקאי. אנשים אומרים את זה בגאווה. שישה דורות אמריקאי, שבעה דורות אמריקאי. מה זה אומר? כמה שנים אתה פה ומה התרבות שלך? ספר שמות קורא לנו לעשות יציאת מצרים פיזית, אבל באמת קודם כל נפשית, לא להשתאבד מבחינה תרבותית, זה מעניין. דיבר ראשון בעשרת הדיברות, לפני כל הציוויים, אנחנו צריכים להאמין ביציאת מצרים. לפני כל האמירות שלא תגנוב ולא תרצח וכולי. העיקרון הראשון מתוך העשרה הקדושים ועשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הוצאתיך מארץ מצרים משמע בכל המובנים, תצא משם, אל תהיה שם. אתגר אדיר גם בישראל וגם במצרים ברחבי העולם עד היום. אני רוצה להתעכב על נקודה שגיליתי פה בפורים האחרון. היינו פה פורים ראשון בארצות הברית, כמובן פדיחות על ימין ועל שמאל, היופי בחגים זה הרי לא רק ההלכה. ההלכה זה, אנחנו יודעים שצריך לשמוע קריאת מגילה, לתת משלוחי מנות, לתת מתנות לאביונים, ולעשות סעודת פורים. אבל איך עושים את זה? איך הניואנסים? למשל, הילדים שלי עד היום מחכים, מתי היום שהולכים מחופשים לבית ספר? ובכן, חמודים שלי, היום הזה עדיין לא הגיע. הייתה איזו מסיבה בראש חודש אדר, ואז אמרו לנו לשלוח תחפושות, אבל הן כמובן מקופלות בסקית בתוך התיק. הילדה לא עולה לאוטובוס עם התחפושת, ואז היה בגן, ואז בבית ספר אחר היה פורים חגיגה. למדתי פה הרבה ביטויים, פורים חגיגה, פורים שטיק, פורים טריק, פורים זה. אז פורים שלח מנס, עד שלמדתי פה, עד שאומרים סעודה שלישית, שלח סדש, משהו כזה. אז עד שלמדתי איך אומרים סעודה שלישית, הייתי צריכה ללמוד איך אומרים משלוח מנות, שלח מנס. אבל ואז הילדים יש להם איזה פורים חגיגה שגם בו הם מביאים את התחפושות בסקית. מתי מתחפשים באמת? בפורים עצמו, רק בפורים. כלומר, אין יום שאנחנו רגילים כל כך מישראל, שכל הרחוב ילדים מחופשים הולכים לבית ספר, יום שהוא לא פורים ולא תענית אסתר, הוא קודם, אין יום כזה שאתה רואה את זה. אבל בפורים עצמו אתה כן רואה את זה. והרבה פדיחות על ימין ועל שמאל, על ההתנהלות, על הניואנסים, על מה נותנים, על איך נותנים. בסדר, זה אולי למקום אחר. אבל הבנתי פה משהו מעניין במהלך הפורים. יש איזו תפיסה, בעיקר אני רואה את זה הרבה בארצות הברית, שהיהדות היא משהו של הסבא. המון אנשים אומרים לי, כן, my grandfather, my zaydi, אף אחד אומר grandfather, my zaydi, ככה אומרים סבא ביידיש. היידיש שלי פה משתפרת פלאים. My zaydi was, או my bobby, זה הסבתא שלי, או my, זה היורצייט. אנשים, יש את המילים שהם יודעים, אדם נראה לך מנותק לחלוטין, אתה לא יודע אם הוא יהודי. רוב האנשים שאתה פוגש פה, אתה לא, אין לך מושג כמה הוא במצרים. פתאום הוא אומר לך, yeah, my, that's the yortzeit of my Zaydi, I go to shul, אני הולך לבית כנסת, every yortzeit, כאילו פעם בשנה אני, או יש פה את היזכור, כן, אנשים שבאים ליזכור, יש פה או הולוקוסט, המון, יש פה המון המון הולוקוסט, זה השואה, התפיסה של השואה פה היא חזקה בצורה, אני חושבת יותר מישראל, כמעצב תרבות, השואה כמעצב תרבות, מה זאת אומרת, אנחנו זוכרים את ה-commemorate, את ההולוקוסט, אנחנו לומדים את לקחי השואה, אנחנו תורמים לכל מיני מוזיאונים של השואה, המון המון תפיסה של יהדות בשחור לבן, יהדות של ארכיונים, יהדות של עצב, כלומר יהדות של תשעה באב כזה, של תענית אסתר, לא של פורים. יהדות של צום, של בכי, של לזכור, לא של להזכיר לעתיד. הגדולה של פורים, בדיוק הבנתי את זה פה, וזכינו לחגוג פורים עם קהילות מדהימות מאוד מאוד מחוברות, המבחן של פורים זה שאנחנו יודעים להיות יהודים עצובים, הרבה יהודים רחוקים יודעים להיות יהודים עצובים פעם בשנה. האם אנחנו יודעים להיות יהודים שמחים? פורים אומר, גם השמחה של החיים שלך צריכה להיות יהודית. שמחה, העולם מציע הרבה שמחה מסביב. מבולבלת, הזויה, לא כל כך לעניין, כל מיני, גם טובה, אבל יש הרבה סוגים של שמחה. פורים אומר לך, תכוון את השמחה דרך המצוות, דרך המגילה, דרך הסעודה, דרך הצדקה, דרך המשלוח מנות. רגע, שמחה? אני יודע, יורצייט של סבא שלי. לשמוח, להביא את הנכד שלי לבית כנסת, זה כבר משהו אחר. ואני חושבת שזה חשוב מאוד בהתמודדות שלנו עם תרבות מצרים, זו נקודה שעלתה לי פה השנה, שפורים זה אולי החג, המבחן העוצמתי ביותר לנו כיהודים, חיים של תרבות יהודית, של שמחה יהודית, של כן, לא בשחור לבן. אוקיי, בוא נמשיך. המילה הרביעית היא ישראל. אמרנו קודם, המילה שעונה בעצם למצרים. ישראל מופיעה 170 פעמים, כמיקום, כעם, כארץ, כתרבות, כאמירה, להיות ישראל. גם הפסוק ההוא שהזכרנו, הרי אמרנו, ואלה שמות, מי השמות? אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. יש קטע שקורה לי פה בארצות הברית, להבין מחדש את המילים הכי פשוטות בעברית. דבר מדהים, אני בדרך כלל יושבת עם חומש שכתוב בעברית ובאנגלית, ואז העין תמיד גונבת לשם, או סידור שהוא עברית-אנגלית. אני לא יודעת מה עובר בראש לאמריקאים, מה הם מבינים, מה, אבל צריך באמת לשאול אותם פעם, אבל הרבה פעמים אני פחדת. בוא, אני אולי היחידה פה בחדר שמבינה מה אנחנו אומרים, כאילו במשמעות, המילים באמת, אבל אוקיי. אז אני פותחת את זה, וכתוב פה בעברית ופה באנגלית. ולפעמים התרגום עוזר לך להבין את המקור. נגיד, אוהל מועד. אוהל מועד חוזר הרבה בספר שמות. איך זה מתורגם באנגלית? Tent of meeting. וואלה, אף פעם לא חשבתי על אוהל מועד כאוהל של התוועדות, של פגישה. Tent of meeting זה אוהל של פגישה. זה אוהל מועד. יש לי המון דוגמאות שמשה broke the tablets, כן, את הלוחות, אתה מדמיין טאבלט, המון דוגמאות של מילים עברית-אנגלית שכאילו מחזירות אותך למילולית, לעברית שלך, וגם בביטוי היפה הזה של ישראל שחוזר שוב ושוב, בני ישראל, תמיד זה מתורגם, had the children of Israel. אתה לפעמים לא שם לב, בני ישראל, אתה כבר אומר את זה בלי לשים לב. אנחנו ה-children, אנחנו הילדים של ישראל. מי זה ישראל? יעקב אבינו. אנחנו הבנים, פעם, סליחה, אולי זה טמטום שלי, אבל פעם לא, אני לא, כשאני אומרת בני ישראל, אני לא זוכרת שאנחנו הבנים של יעקב אבינו. ופה אנחנו כן נזכרים, ה-children of Israel. עם ישראל, לאורך ספר שמות, בעצם מקבל את זהותו. אני לא רוצה לחלוק פה על מגילת העצמאות, אבל אין ברירה, היא מתחילה במילים, בארץ ישראל קם העם היהודי, אני לא רוצה להגיד חלילה פייק ניוז וכולי, אבל בטח לא בימים בהם על עצם הגדרתה של המדינה כיהודית ודמוקרטית, זה לא כל כך פשוט במערכת הפוליטית ובקואליציות של היום. ובכל זאת, אני חושבת שבזה המגילת העצמאות שפספסה. עם ישראל לא קם בארץ ישראל, הוא קם במדבר, הוא התעצב כעם לפני שהוא נכנס לארץ. זה רעיון מהפכני, קשה לנו אדם לתפוס אותו. עם ללא ארץ, מגיע לארץ כשהוא כבר עם. אז מה מאחד אתכם? תורה. ומתוך כך נכנסנו לארץ. ויחן שם ישראל, ויחן ישראל חונה נגד ההר. ישראל חונה נגד הר סיני, מקבל את התרבות שלו, מקבל את ה-DNA, את התורה, ואז נכנס לארץ ישראל. אני חושבת שעם ישראל כעם מתגלה הרבה מאוד פעמים במצבים קשים. אנחנו רגילים לצערנו, לטרור, למלחמות, רקטות, על הדרום, עוטף עזה. בילדותי זה היה ילדים של קריית שמונה, הגיבורים שהיו חוטפים מחיזבאללה, מלבנון. אבל יש משהו ב-DNA שלנו, שאפשר לקרוא לו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. זה שורה של מאיר אריאל, בסך הכל של זמר מאיר אריאל, רק מהדור שלנו. אבל בעצם זאת שורה עמוקה מאוד שספר שמות אומר לנו לעם ישראל. עברתם את פרעו, תעברו גם את זה, יש לכם חוסן, אתם מקבלים את זה, סוג של חיסון, חיסון מכל המהלך הזה. ואני חושבת שמה שהולך בימים האחרונים ברשתות ובתקשורת, מוכיח את זה. קודם כל זה הבדיחות. אני משווה את זה פה לאמריקה. אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ בשכונה שלנו, יותר מדי, אני מנסה להיות בעניינים, לא מצליח לי. אין שם בדיחות, לא רצות שם בדיחות בכמות שהישראלים מעבירים אחד לשני. אנחנו צוחקים, אנחנו ממירים את המר למתוק. דוגמה לבדיחות שרצו השבוע, סטטוס המצייצים, עוד יומיים שופרסל קונים את מייקרוסופט, נראה לי שזה כבר קרה. בדיחות, בלי סוף, רק הסתכלתי, זה בלי סוף בדיחות. המבצעים היותר אטרקטיביים, לקנות שלושה מוצרים של ברילה ולזכות בחופשה זוגית באיטליה, זה עדיין בתוקף. ובר סימפסון כותב, I'll never eat a bat again, לא אוכל שוב לעולם עטלף, שוב ושוב ושוב. וכל מיני, בקיצור, לא, אני יכולה לעמוד ולהקריא פה בדיחות שעה, זה לא בדיוק כל כך מוצלח, כולכם מקבלים את זה, צוחקים יותר או פחות, אבל זו דרך התמודדות, כן? העובדה שמישהו כותב, אם מישהו ימות מקורונה, הוא ישאיר ליורשיו 58 קילוגרם פסטה, זה אומר שאנחנו מפחדים למות מקורונה חלילה, אנחנו ממירים את זה לבדיחה מצחיקה. העלינו חיוך, עברנו את פרו, נעבור גם את זה. פרופורציות, עם ישראל עבר דברים קשים יותר וממשיך לעבור. הבדיחות הכי חזקות שלנו זה כמובן על משפחה. אנשים תקועים עם הילדים שלהם, תקועים עם האישה שלהם, מכירים אותה פעם ראשונה, נמאס להם, לא נמאס להם, הווי משפחתי צפוף ומצחיק, ומתוך כך שמתי לב לתופעה מעניינת. אנחנו מצד אחד מקטרים שיא הכיתורים על הווי המשפחתי, ומצד שני לא מפסיקים להתרגש ממה? מהקמה של משפחות בישראל. תמונה הזאת צולמה השבוע בירושלים, שיבת מרכז הרב, יום ראשון בשבוע, חתונה מרגשת של ירון ושל ענבה, שמבינים שהדרך היחידה שכולם השתתפו, זה אם כל אחד יעמוד בחלונות, בחדרים המפורסמים האלה, שקריית משה בכניסה לעיר בירושלים, עכשיו אני ככה מדיאגת לירושלים, וכל אחד עומד בחדר שלו, ובעצם רוקד מהמרפסת בצורה מבודדת, עם רווחים, והנה המונים המונים משתתפים, בדרך מאוד יצירתית. שוב, מתוך זה שאנחנו מקטרים על המשפחה, אנחנו נורא מתרגשים מכל חתונה קטנה כזו. דבר מעניין, תוך שניות הדבר הזה הגיע לארצות הברית. ראיתי את זה כאן באתרי חדשות, בקבוצות, הרבה מאוד יהודים התרגשו מזה. זוג מתחתן בירושלים ביום ראשון אחרי הצהריים, ותוך דקות יהודי באמריקה מזיל דמעיו של התרגשות יחד עם הסיפור הזה. אני חושבת שזה מעיד משהו על המילה הזו, ישראל, על חלק ממי שאנחנו. ובמובן מסוים, עם ישראל נשלח לשיעורי בית, שיעורי בית תרתי משמע בתקופה הזו. בלעם הרי אומר עלינו, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך, ישראל. עם ישראל מאופיין על ידי האוהלים, על ידי הבתים, על ידי המשכנות, על ידי זה שהוא בסוף יחידות פשוטות וצנועות שמרכיבות את החברה כולה. כולנו קיבלנו שיעורי בית לחזור אל ארבעת הקירות שלנו ולהיות שם יותר עם הקרובים לנו. זה יכול להיות סבא וסבתא, אחים ואחיות, הורים, בני זוג, ילדים, כל אחד בהרכב המשפחתי שבו הוא נמצא, אבל כולנו בשיעורי בית לחזור למה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ברמה האישית, אמרתי בהתחלה, מלא טיסות שבוטלו, מלא נסיעות, מלא הרצאות, נעים מאוד. אנחנו שוהים ביחד, בקושי יכולים לצאת, הילדים פה, אני לא יודעת מה קורה בארץ, חברים לא באים לשחק, מפחדים. אנחנו עם ישראל מקבל שיעורי בית. אנחנו מסיימים המילה החמישית, שהיא המילה המנחה, הייתי אומרת, החמקמקה ביותר, והיא גם קשורה מאוד למה שעובר עלינו עכשיו בימי הקורונה. זהב. הזהב מוזכר פעמיים, בשני הקשרים, מוזכר פעמים רבות. פעם אחת, אנחנו כמובן יודעים, עגל הזהב. זה כל אחד יודע להגיד, נכון? והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל הארון. עם ישראל בונה עגל, עם ישראל עובד עבודה זרה, עם ישראל חוטה. הוא לוקח את הזהב למטרה הכי שלילית שאפשר, אבל אנחנו לא פחות שמים לב שהמילה זהב חוזרת גם בהקשרים חיוביים. לבנות את המשכן, לבנות את הבגדים, לתפור בגדים לארון הכהן, להכין את כלי המשכן, גם שם הזהב הוא מאוד רלוונטי. הנה דוגמה, והם ייקחו את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. מזהב אתה יכול לעשות עגל זהב, אתה יכול לבנות משכן. יש זהב בעולם, זה נתון. מה אתה עושה איתו? מה היחס שלך לכסף? באיזו דרך אתה משתמש בו? איך אתה ממנף את הכסף שקיבלת, את הזהב שקיבלת, לאיזה הקשר? כך שהמילה הזו היא בעצם לא זהב. בעצם המילה היא בחירה חופשית. המילה זהב חוזרת כל כך הרבה פעמים בספר שמות כדי להגיד לנו, שים לב לאיך אתה מתייחס לזהב שלך. והישראלי הממוצע כרגע, כולנו נמצאים במצוקה, המשק כולו, גם כאן בארצות הברית. היחס לכסף עובר מבחן. עד לפני רגע ידענו כמה אנחנו מרוויחים. אף אחד, אני חושבת ש-100% מצופי השיעור הזה, אלא אם כן יש לכם מפעל לנייר טואלט ולמסכות, 100% ממי שעכשיו מסתכל, כולל הדוברת, כולל האולפן פה שמשדר איתי, אנחנו לא יודעים כמה נרוויח בחודש הבא, ולא יודעים מה יהיו הוצאות שלנו בחודש הבא. זה מחנה משותף. עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם הזהב, שלנו? והישראלי נמצא פה עכשיו באיזה, הישראלים, היהודים, העולם כולו, נמצא פה באיזשהו מבחן. הדואליות הזאת של טוב ושל רע. ואני רואה המון בישראל יחס פתאום אחר לכסף. מה קורה לאירוע מפואר מאוד שתכננו, הוא הופך לחתונה צנועה וקטנה. בת מצוות, בר מצוות ענקיות, ידענו כבר כמה אנחנו מוציאים. בלונות לפסח, אנשים פתאום יושבים לנקות את הבית. חופשות מדהימות בחול, אירועים פנסי שתוכננו, הופעות גדולות. הכל הופך למשהו הרבה יותר פשוט. מי היה מאמין שאנחנו נשב בסוף חודש מרץ בישראל ונתרגש ממסיבת מרפסות? בטח ראיתם את הוידאוים האלה, שמיושבים בגיטרה ושרים מרפסת למרפסת, זה לא עולה כלום. זאת האטרקציה לילדים, ילדים שרגילים לאטרקציות שעולות וכרטיסים ונסיעות ומוניות ועניינים. ילדים יושבים במרפסת ושרים שבט אחים ואחיות עם הילדים של השכנים מהמרפסות. אני רוצה לסיים את השיעור הלא שגרתי הזה ולחזור על חמש המילים שלמדנו ביחד. דיברנו על המילה עם, דיברנו על המילה עשה, על עשייה, כמה זה חשוב לא להשתעמם בתקופה הזו, לעשות טוב. דיברנו על המילה מצרים, על תרבות אלטרנטיבית שאנחנו בונים, לא מצרים. דיברנו על המילה ישראל, על התרבות האמיתית שאנחנו בונים. ולסיום, המילה זהב מזכירה לנו שבכל דור ודור, הזהב הוא מבחן, היחס לכסף הוא מבחן, בעזרת השם, שכבר בשבוע הבא נתפגש עם יותר בריאות, עם יותר שפיות בעולם הזה, עם רפואה שלמה ובשורות טובות. חזק, חזק ונתחזק. תודה רבה לכם ולהתראות. אני מראה לסיום שוב את השקף הזה, שאני רוצה להזכיר לכל מי שרוצה לעקוב אחרי התכנים באופן קבוע, זוהי הדרך, נשאיר אותו ככה עוד כמה שניות על המסך, ובתקווה להתראות עם הרבה הרבה קהל בישראל, באמריקה, להתחבק, להכיר, לדבר, לא בבידוד, להתראות.